שלום לכולם, היום יש לנו פרק מיוחד, אנחנו עושים ראיון בין הפעמים הראשונות שלנו בפודקאסט שמביאים אורח, והראיון יהיה עם ג'אק בנקוסקי שהיה אצלנו בבורד באפסגון, הוא ג'נרל פרטנר ב-USVP ב-19 שנים האחרונות, גר בקליפורניה ומאוד מעורב באקוסיסטם הישראלי, נספר על זה עוד שנייה, יאללה בוא נתחיל. שלום ג'אק, מה נשמע?
הכל טוב, יחסית למצב, כן.
כן, לגמרי. אז נתתי רקע קצר עליך, עוד כמה מילים עליך למי שלא מכיר, אתה גר בקליפורניה, בביי אריה, אתה ג'נרל פרטנר ב-USVP כבר לא מעט שנים, וכמה שמות של סטארט-אפים ישראלים שהשקעת בהם, אפסגון, אני אתחיל עם הסטארט-אפ שלנו, זרטו, מדיגייט, הנטרס, לומינייט ועוד ועוד. שמח שיש לנו את האפשרות לראיין אותך פה בפודקאסט. ומה שקיוויתי שנעשה היום זה לדבר קצת על מצב הפנדרייזינג, כי ראינו הרבה דברים שהשתנו בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, כל פעם נראה שהשוק משתנה, והיום אני חושב שהמצב נחשב יחסית אולי יותר מאתגר ממה שהוא היה לפני שנתיים לסטארט-אפים. לפני שניכנס לזה, אולי תספר בכמה מילים על סוג ההשקעות שאתה עושה, באיזה תחומים, באיזה שלבים.
כן, בשמחה. USVP, אחת הקרנות הראשוניות בארצות הברית, מ-1981. אנחנו כרגע משקיעים מקרן 13, שזה קרן של $400 מיליון, ורק מיועדת לסיריז A בגדול. אנחנו לא עושים סיד ולא עושים סבבים מתקדמים. פעמים B כזה מוקדם נראה כמו A, אז זה גם אפשרות. אנחנו משקיעים בדרך כלל בין 6 ל-10 מיליון דולר, בסיבוב, ואנחנו מובילים, אנחנו, כמו שאמרת, לוקחים בורד סיט, מאוד פעילים בחברה, וזה הפוקוס שלנו. מבחינת תחומים, אנחנו משקיעים בתחומים ספציפיים, מספר תחומים, אבל תחומים ספציפיים בכל זאת, שזה SaaS, Enterprise Software, Cyber Security, Healthcare, Healthcare IT, כשבארץ זה בעיקר שני הראשונים, אם כי אנחנו לגמרי פתוחים לשקעות בתחום.
למי ששם לב, כמו שג'אק אמר שהוא מדבר עברית, זה משהו שמאוד מפתיע אנשים. אני יודע שאנשים היו איתך בשיחות ולא ידעו בכלל שאתה יודע לדבר עברית, אפילו שהם ישראלים, ורק בדיעבד גילו את זה, אז תמיד נורא מפתיע אנשים. לי זה היה מאוד נחמד שאפשר לדבר איתך גם עברית, גם אנגלית. אז אולי בתור מישהו שנמצא בעולם של ה-VC כבר די הרבה זמן, איך אתה מתאר את השנתיים, שלוש האחרונות, בכל מה שקשור ל-early stage, seed, אולי series A גם, כי אני אישית ראיתי שהיה איזשהו שינוי לעומת התקופה שהתחלנו את אפסגון, שזה היה 2017-18, לעומת מה שקרה ב-2021-2022.
בדיוק כמו שאתה אומר, הייתה בועה בשוק הציבורי, כן, אם אתה מסתכל על הוואלואציות של חברות ציבוריות בעולם הסאס, כשהיסטורית המספר היה בין 6 ל-10 פעמים ARR, פתאום זה קפץ ל-30, 40, 50, וכתוצאה מזה זה גם גרר את השוק של הסטארט-אפים, בהנחה שאם החברות הציבוריות שוות כל כך הרבה, אז גם הסטארט-אפים שוות הרבה מאוד. גם עם זאת, בגלל שהריבית הייתה כל כך נמוכה, הרבה מהמשקיעים מ-LPs הגבירו את ההשקעות שלהם בפרייבט אקוויטי, כש-Venture Capital הוא חלק מפרייבט אקוויטי, זה גרם לתוספת של כסף בקרנות. אז שתי התופעות ביחד גרמו לזה שאנשים השקיעו המון כסף בזמן מאוד קצר, עם דיליג'נס מאוד קל נגיד, וכתוצאה מזה זה נתן מצב שאנשים היו מוכנים לשלם מחירים הרבה יותר גבוהים. החלק הכזה לוהט הזה גרם כמובן לבעיות, כי היום חזרנו פחות או יותר למצב רגיל, גם בשוק הציבורי, חזרנו למכפילים של 6-10X, וגם בשוק של ההון סיכון, הדברים חזרו פחות או יותר למה שהם היו. זה תמיד לא חוזר לאיפה שזה היה, אבל בגדול הפרינציפים שהיו, כשאתם גייסתם הסיבוב לאפסגון, זה פחות או יותר המצב שאנחנו מכירים היום, שבעצם צריך לשכוח ולמחוק את מה שקרה בשנתיים האחרונות, כתופעה לא רגילה, וגם שאי אפשר להמשיך איתה. מובן שזה גורם לבעיות למי שגייס בתקופה הזאת, כי עכשיו צריך לגייס בתקופה אחרת.
מה שאתה מתאר זה משהו שלדעתך אולי הבועה הייתה יותר גדולה במיוחד בישראל, במיוחד בכל מיני תחומים כמו סייבר, או שלא דווקא זה משהו שקרה בכל העולם?
לא, אני חושב שהיא הייתה יותר גרועה בישראל, בגלל שישראל שוק צר מאוד, כן? והיו כמה גורמים שרצו להגביר את ההשקעות שלהם בארץ, לא צריך לצטט אותם, הם מכירים אותם, ואז היו אנשים שהגיעו לארץ, ותוך כזה שבוע, שבועי, פתאום הקפיצו כל מיני סכומים ענקיים יחסית לגודל השוק. אז כשיש לך תופעות כאלה בשוק קטן, אז זה גורם לדברים יותר יוצא דופן מאשר בשוק כמו שארצות הברית. יש גם תמיד פיגור, כן, מה שקורה בארץ תמיד בפיגור של 10 חודשים, 12 חודשים עם ארצות הברית, ובגלל זה ארצות הברית כבר חזרה לשגרה מזמן, יותר משנה אפילו, ובארץ עדיין אנשים מתמודדים עם החזרה למצב רגיל יותר.
אז נגיד, יש סטארט-אפ שגייס סיבוב גדול יחסית בסיד, לפי שווי גבוה, ועברה שנה, ופתאום הוא מגלה שאולי הוא לא יכול לגייס סיריז A בשווי של 100, עם 100 אלף דולר ARR, אבל הוא כבר גייס די הרבה אנשים, כי הוא גייס סיד גדול, אז מה הסיטואציה שהסטארט-אפ כזה נמצא בה היום, ומה הוא יכול לעשות?
תראה, קודם כל הוא צריך לחזור לפרמטרים שמתאימים לאיפה שהוא נמצא. אם יש לו 100 אלף דולר ARR, אז אין שום סיבה שהוא יהיה חברה גדולה, ואין שום סיבה שיהיה לו מערכת שיווק במחירות שמתאימה של חברה שעושה הרבה מיליונים בדולרים. אחד, הוא לא יכול להרשות לעצמו את ההוצאות, שנית, אין לו את הבגרות כדי לנהל את זה. זאת אומרת, עד שלא מכרת בכמויות יותר גדולות, הסיכוי שתגייס את האנשים הלא נכונים ותצטרך לפטר אותם אחרי זה הוא גבוה מאוד. אז צריך לחזור אחורה, לקחת את הצעדים הראויים למצב שהוא נמצא.
שמה זה אומר לחזור אחורה? זה לפטר אנשים? כאילו מה אתה מציע לעשות בפועל?
זה לפטר אנשים, זה להגיד אנחנו חברה של 100 אלף דולר, יש לנו את הבגרות הזאת והזאת מבחינת מוצר, מבחינת go to market, מבחינת positioning וכל זה, ולהגיד, אנחנו במצב הזה וצריך להתנהג כי אנחנו במצב הזה. עכשיו, מבחינת גיוס זה אומר שאם אנשים עושים את זה מספיק מוקדם, אז כנראה שיש להם עדיין כסף בקופה ואפשר לתקן את זה לפני הסיבוב הבא. אם הם כבר בסוף של הכסף שמוציאו, אז בעצם צריך למחוק את הטעות הזאת, וזה אומר או לעשות דאון-ראונד עם משקיעים חדשים, הרבה פעמים הרבה יותר קל לעשות דאון-ראונד עם המשקיעים הקיימים, כי בעצם זה נשאר במשפחה וזה יותר קל לעשות.
ואתה חושב שמשקיעים היום מבינים את זה ויודעים לעשות את הדברים האלה, או שעדיין יש איזשהו בועה בהרבה מקרים שהם כן מצפים שתגייס איזשהו אפ-ראונד מטורף, אפילו שאין לך מספיק טרקשן?
תראה, זה תלוי בניסיון של האנשים, כן? אנשים שראו את הדברים האלה מספר פעמים, כנראה שהם מגיעים למסקנות האלה יותר מהר. יש גם קטע שצריך להבין בטוח שאתה מנהל קרן VC, שבעצם אנשים שמים בספרים את השווי של החברה לפי הסיבוב האחרון, ו... על הבסיס הזה, להרבה אנשים היו רווחים, אבל רווחים על נייר, בבוע. ועכשיו צריך לשים בעצם הפסדים כנגד הרווחים האלה, כי החברה בעצם לא שווה את מה שכתוב בספרים. עכשיו, אם אתה קרן ותיקה, אז בסדר, זה חלק מהחיים. אם אתה קרן צעירה, זה הרבה יותר קשה, כי בעצם פתאום אתה לא נראה כזה טוב כמו שהיית נראה לפני זה, ואתה פתאום דואג האם אתה תוכל לגייס את הקרן. הדאגה הזאת היא נכונה.
זאת אומרת, למי שגייס מקרנות ותיקות אולי טיפה יותר קל בסיטואציה הזאת, נשמע לי הגיוני האמת.
תראה, אני חושב שכן, אבל הרבה פעמים הקרנות הצעירות גם מזהות את המצב, יש להם משקיעים שמבינים את מה שקרה, אנשים האלה יודעים את המצבים האלה, וצריך פשוט להסתכל למציאות בעיניים ולתקן מה שצריך לתקן. מה שבטוח זה שאם אתה מחכה, ומנסה כזה לשמור את המציאות הזאת הלא נכונה, אז המצב נהיה יותר גרוע. גם ל-VC וגם לחברה, כן? אחד הדברים, למשל, שרואים בחודשים האחרונים, זה אנשים שלא רצו להכיר במציאות הזו וגייסו סף למיניהם כדי להעריך את הרנווי וכביכול להגיע לפרמטרים של הסיבור. וזה בעצם לא עובד, כי כשאתה מסתכל בעיניים שלי ואתה אומר, אוקיי, החברה הזאת הוציאה כמה כדי להגיע לתוצאות האלה, אז הסף הוא חלק ממה שהם גייסו, כן? זה לא משנה שזה סף. הדבר השני זה כשאתה מסתכל לסיבוב שאני משקיע בו, אתה צריך לקנברט את הסף בסיבוב הזה, אז צריך להבין שהסף הזה הוא בעצם בא ומוריד את הפרי. אם אתה מסתכל, אני משקיע לפי איזשהו פוסט, אתה מוריד מזה את גודל ההשקעה, אתה מגיע לפרי שלי כביכול, אבל הסף צריך לקנברט לפני זה. לכן הפרי יורד בגודל הסף, פלוס בדרך כלל 20%, וזה גורם פתאום לאיזו הפתעה שהפרי לפעמים הוא בסדר גודל של הפוסט אל הסיד, הוא אפילו יותר נמוך.
ואתה רואה חברות מגייסות בתנאים האלה היום, בעצם אחרי שהם עשו סייף כזה?
אתה רואה, זה בדרך כלל קורה בשני שלבים. אחד, הם מנסים לגייס כאילו הכל בסדר. למספר קטן מאוד זה עובד. לרוב זה לא עובד, ואז הם צריכים בעצם לעשות איזושהי נסיגה ולחזור לאותם משקיעים או למשקיעים אחרים ולהגיד, אוקיי, עכשיו הבנתי, ואז הם מגיעים עם ציפיות יותר אבל אין ספק שהדילול שהם סירבו לקבל כשהם לקחו את הסף, הם מקבלים אותו עכשיו. בסוף המתמטיקה מתאזנת.
כן. אז בוא נדבר רגע על סטארט-אפ שבאמת בא לגייס סיריז A, ובלי קשר לסייפים וכל מיני דברים מנופחים, נניח חברה נקרא לזה סטנדרטית, אבל טובה מבחינתך, איך היא נראית? שחברה שאתה רוצה להשקיע בה.
תראה, היא נראית כמו שהיא נראית כשאתם גייסתם, כן? זו חברה שיש לה כמה מאות אלפי דולרים במחירות, כשהמספר הוא לא כל כך חשוב, כמו שחשוב לראות איזושהי הוכחה, שהשוק רוצה את המוצר, ושהחברה יודעת למי למכור את זה. אז לפעמים תלוי בשווקים, אם אתה מגיע עם 3-4 לקוחות, שכל אחד מהם הוא איזשהו בנק גדול, או איזושהי חברה גדולה, בסדר, זה מספיק, כי זה מראה איזו התחלה של go to market, שאפשר לחשוב, שאם אני משקיע שוב כסף, אז אתה תוכל לגדול מהנקודה הזאת. אם אתה בא ואתה מראה כל מיני מחירות, נגיד מכרת 200,000 דולר, 250,000 דולר, ו-10,000 ו-5,000 דולר, אז זה לא מראה כלום, כן? זה לא משנה שהוצאת די הרבה בערר, בסוף אתה צריך להראות איזושהי נורה שאפשר לשכפל אותה. אנחנו לא מצפים שחברה כבר תהיה התבגרות כזאת שהכל מובן, אבל לפחות התחלה של סימנים שאתה יכול להגיד, אוקיי, זה נראה משהו שהשוק רוצה, וככה פחות או יותר נראה ICP.
בשביל המאזינים, אני יכול לספר שבאפסגון, זה היה בערך כמו שאמרת, באזור החצי מיליון, אבל באמת מה שנראה לי יותר מעניין זה כמות לקוחות, היה לנו באזור בין 40 ל-50 לקוחות, אם אני לא טועה, שמתוכם היו איזה שניים שהם גדולים, באזור $100,000, הרבה מאוד לקוחות מאוד קטנים, וכבר איזשהו land and expand שהתחיל לעבוד, ובאמת זה היה המושן שהמשכנו בו, לא אגיד שהכל היה קל כמובן, אבל באמת כבר היה איזשהו value של לקוחות מקבלים, וזה הייתה התחלה טובה, אז זה דוגמה, אבל כמו שאמרת, הרבה סטארט-אפים הם אנטרפרייז, שזה יהיה קצת שונה עם הסוג לקוחות. אז אוקיי, הייתה איזושהי בועה ושווים עלו. אני מניח שזה צריך להשפיע באיזושהי צורה גם על USVP או עליך, כי בסופו של דבר אתה, כל הסטארט-אפים שאתה רואה, פתאום השווי שלהם עולה, אז האם גם אתה היית צריך להעלות את השווי שבו אתה משקיע בסיריז A, או שיכולת להגיד, אני לא מוכן לקבל את השינוי הזה?
תראה, אנחנו אנשים עם משמל, ובבועה כמעט ולא עשינו שום סטייה מההתנהגות שלנו, שבעצם הבעיה לא כל כך הייתה הנכונות שלנו לשלם בחיר יותר גבוה, היא הייתה יותר על האם היזם או היזמת, מבינים איך בונים חברה צעד צעד. ואם אתה בא עם שווי גבוה ורם מאוד גדול, אז אתה בעצם מניח שאתה יכול לבנות חברה בצורה שאנחנו לא מאמינים שאפשר לעשות את זה בצורה עמידה. זאת אומרת, אתה מגייס המון, בדיוק כמו ששאלת לפני כמה דקות, אתה מגייס המון, אתה מגייס הרבה אנשים, אתה מנפח את החברה, כשבעצם הבסיס לזה הוא עדיין לא קיים. אז ההתנהגות שלנו בבועה לא כל כך הייתה האם אנחנו מוכנים לשלם מחיר יותר גבוה או לא, אבל יותר האם אנחנו פוגשים יזם או יזמת שמבינים שככה בונים חברה. ואם אתה קופץ מעל הסטנדרטים האלה, אז אתה בונה משהו שהוא לא עמיד. הוא נראה שהוא עובד כל עוד כל הרוח גבית, אבל ברגע שיש לך קצת בעיה, אז זה מתפוצץ. יש לנו כרגע מעט מאוד חברות שאתה יכול להגיד שהשווי שלהם מעל הראוי.
נקפוץ רגע למציאות של היום, שבעצם נקרא לזה חזרה למציאות היותר נורמלית, שווים יותר סטנדרטיים אולי, עדיין אני חושב יותר גבוהים ממה שראינו לפני 4-5 שנים, אבל בטח לא כמו שהיה לפני שנתיים. אז אני יזם שמגייס היום סיד, בשווי נקרא לזה רגיל, שווי שוק, מה הדברים שאני צריך להיזהר מהם כדי לא להיות בסיטואציה שבה אני מתקשה בסיריז A?
תראה, אני תמיד מציע ליזמים בעצם לעשות את הקאפ טייבל של הסיבוב הבא, כשאתה מגייס את הסיד, תנסה לעשות את האקסל של הסיריז A, כשאתה עושה את ה-A, תנסה לעשות את הקאפ טייבל של הסיריז B, ואז אתה תראה בעצם איך ייראה הסיבוב הזה מבחינת קאפ טייבל, כתוצאה מזה אתה גם תבין או תגיע למסקנה של איזה KPIs אתה צריך להגיע לפני שאתה לגייס את הסיבוב הבא. כשאתה מגיע לנושא הזה, אז אתה יכול לנסות לבנות לעצמך איזושהי טבלה. אתה למשל ניצן, תמיד עשית עבודה מצוינת של לבנות את ה-KPIs ואת ואת הגוגל שיט שלך, שהראה את הקשרים בין כל הפרמטרים של חברה, ואז אתה צריך להגיד, אוקיי, עם הכסף שאני מגייס, אני חייב להגיע ל-KPIs האלה. כשאתה מגיע ל-KPIs כאלה, מגיע לך שווי כזה, ובעצם אתה צריך להגיד כמה כסף אתה צריך, לפי איזה שווי כדי להגיע ל-KPIs האלה, בזמן שאתה מגייס את הסיפור הבא. עכשיו, טוב תמיד לנסח את זה בצורה כזאת שהפרי של הסיבוב הבא הוא יהיה כפליים מהפוסט של הסיבוב הנוכחי. כשאתה מגייס את הסיד, תנסה לחשוב על כמה כסף אתה צריך ולפי איזה שווי, כדי שתגיע ל-KPI של סיריז A שדיברנו עליהם לפני כמה דקות, ועם מכפיל של פי 2 בין הפוסט והפרי. אם אתה עושה את זה טוב, אז לא יהיה לך בעיה לגייס סיריז A.
אז נגיד, טעות שאני יכול לעשות היא מה, למשל, אני מניח לגייס יותר מדי עובדים, יכול להביא אותי לברן גבוה מדי, או מעט מדי זמן של ראנווי, מה נראה לך הכי נפוץ שאנשים עושים לא טוב?
כן, הכי נפוץ זה לגייס הרבה, כתוצאה מזה אתה מגיע עם פוסט יותר גבוה ממה שציפית, או למה שהיית צריך כדי לעמוד בנוסחה שנתתי לפני כמה דקות, אבל אז אתה מגייס יותר אנשים כי יש לך את הכסף בקופה. אבל בגלל שלחברה אין את הבברות לזה, אז בדרך כלל התוצאות של הגיוס של אנשים האלה לא מה שציפית. זאת אומרת, אתה לא מוכן ל-go to market רחב, אבל אתה לא מוכן למספר אנשי מחירות, כי אין לך את המסמכים ואת הידע על ה-ICP וכל הדברים האחרים, כדי שתוכל לקחת את האנשים האלה בשטח ולגרום להם למכור. ואז אתה מגיע עם ברד רייט גבוה, עם פוסט מוני גבוה, ועם תוצאות שלא מתאימות לזה. אז איך זה נראה בעיניים שלי? אתה עם ARR שלא מצדיק ממש סירי זה, אתה עם ולואציה גבוהה, ולכן הרווח בין איפה שאתה נמצא לאיפה שאתה צריך להגיע, הוא פשוט צר מדי, ואם משהו לא בדיוק מתקתק, אז אתה ממש בפינה.
אנחנו לקראת הסוף, אולי ניגע בנקודה אחרונה שקשורה למה שמעניין את כולם, שזה האקסיטים. נראה לי זה אולי השוק הכי פחות ברור, unpredictable, גם מניסיון אישי וגם ממה שרואים מסביב. לאחרונה ראינו לא מעט אקסיטים בתחום הסייבר בישראל, ממש בחודשים האחרונים, אבל לא ברור אם זה אומר משהו או שזה פשוט סייבר ואף אחד לא מבין איך זה עובד ודברים פשוט קורים. ברור שאין תשובה לאיך לגרום לאקסיט לקרות, ובטח לא אם אתה בהתחלת הדרך, אבל אתה חושב שקיים אפטייט לאקסיטים בישראל ספציפית, והאם זה בתחומים מסוימים יותר מאשר בתחומים אחרים, ואיך זה נראה בשנים הקרובות לדעתך?
שוק ה-M&A עדיין קיים. אתה מדבר עם אנשים שהם בקורפ דב, שאחראים על לקנות חברות, אז הסיבה העיקרית שהם אומרים שכרגע הם קונים פחות, זה בגלל הפער בין הציפיות של המשקיעים והיזמים ומה שהם מוכנים לשלם. ואגב, זה קורה ברכישות גדולות ורכישות קטנות כאן. כי בדיוק באותה סיבה שדיברנו לפני כמה דקות, שהגענו לוולואציות יותר מדי גבוהות כדי לאפשר את הסיבוב הבא, אז תחשוב כאקזיט על בעצם סוג של סיבוב. והאנשים האלה בעצם משקיעים בחברה, הם משקיעים בזה שהם קונים את כולה, אבל הם משקיעים בחברה, והשווי צריך להיות הגיוני. עכשיו, יחסית לארץ, תראה, אני חושב שלישראל יש מוניטין ממש טוב במספר תחומים, כמובן סייבר זה אחד מהם, כשאתה מסתכל היום, פלו ומייקרוסופט ואחרים, רוב המוצרים שלהם יש להם איזשהו שורש בארץ, כן? או שזה התחיל בארץ, או שזה עדיין בארץ, ולכן האנשים האלה מבינים שיש פה טלנט וידע ששווה לקנות. אבל בתחומים אחרים, כמו התחום של IT Ops ו-AI Ops וכאלה דברים, אני חושב שיש גם הרבה סטארט-אפים טובים בארץ, בגלל שאקוסיסטם לא קטן כמו האקוסיסטם של סייבר, צריך להתאמת קצת יותר כדי שאנשים יבינו שהחברה קיימת. וחלק מהפעילות של מנכ״ל או של הצמרת של החברה, זה תמיד לחשוב על עם מי צריך להיות חבר. אף אחד לא קונה חברה שהם בפעם הראשונה מדברים איתם כשבנקה מתקשר אליהם. אז אם אתם רוצים תמיד לחמם כביכול את היכולת של אקסיט, אז אתם צריכים לבלות זמן בשיתוף פעולה ובקירויות של חברות בתחום שלכם.
יותר חשוב לבנות החברה כנראה עד אז.
נכון.
טוב, הגענו לסוף. היה ממש מעניין. תודה רבה, ג'אק. אם יש לך איזה משהו שאתה רוצה להגיד לסיום, אתה מוזמן?
לנו יש נכונות להמשיך להשקיע בארץ בכל מצב שהוא, כולל המצב הקצת מסובך של ימים אלה. ואנחנו מקווים להמשיך לעבוד עם החברים שלנו.
אחלה, תודה רבה, ג'אק.